ודיני עבדות, סוגיות מאוד מיוחדות, וננסה כאן לעבור עליהם. אומרת המשנה, הרי כל הנושא כאן זה תיקון העולם, משניות שעוסקות גיטין דף למד זין עמוד ב', היום דף למד ח'. אני מדגיש את זה בשביל האורחים, כן, אורחי בעין, כי לפעמים אני אומר דף למד ו', אבל אחר כך הם מציינים שזה לבק בעוד שזה למד זין, אבל כיוון שמתחילים למד ו', וכן היום הדף הוא למד זין, אנחנו למד ו' עמוד ב' במשנה, קצת למטה מאמצע עמוד. עוד פעם, טעות. היום דף למד ח', אנחנו בלמד זין עמוד ב'. ובכן, אנחנו יודעים שהמשניות בתחילת הפרק דיברו על תקנות שתקנו חכמים לתיקון העולם. ודרך אגב, התחלנו עם נושא של גט, אנחנו גם בפרק הזה, גם בפרק הבא, ממשיכים נושאים שלא קשורים ישירות למסכת גיטין, אבל המשותף זה תיקון העולם או דרכי שלום. אז באים לדבר על נושא של עבד כנעני. במידה מסוימת הוא יותר שייך לגט אישה, כי עבד כנעני יש לו מעמד מצד אחד במצוות אישה, וגם השחרור שלו דורש גט. גט שחרור זה דבר מיוחד שדומה לאישה. ובכן, עבד, כשמדברים כאן עבד, עבד כנעני. עבד שנשבע, הוא היה של יהודי, שבו אותו ובדעוהו. באו יהודים אחרים ופודים אותו, אם לשום עבד, השתבד, הגמרא תדון מה זה לפני יאוש או אחרי יאוש, הכל יבואר בגמרא. אם אלו שפדו אותו, יש מצוות פדיון שבויים, ואז אם הם פדו אותו, השתבד. למי? נראה מיד. אם תנא קמא אומר לשום בן חורין, אלו הפודים לא רוצים לשם עבדות, הם פודים אותו לשם בן חורין, שיהיה יהודי שלם, ולא יקיים מצוות רק כאישה ועם כל המגבלות של עבד כנעני, אז לא ישתבד. רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך, גם פדית אותו לעבד, בין אם פדית אותו לשום עבד, בין אם פדית אותו לשום בן חורין, הרי ישתבד. אומר כאן רשי, עבד כנעני שנשבע ובדעו ישראלים אחרים, ישתבד בגמר המפרש. כמובן, המשנה הזאת, הנעלם, רב על הנגלה. אני לא יודע האם האדון הראשון התייאש ממנו כבר. אני לא יודע גם כן כשמדברים משתבד למי, לאדון הראשון, לאדון השני, משחקים כאן שני אדונים. אז אנחנו לא יודעים על מה הכוונה. הגמרא תסביר מחלוקת אביי ורבא. במה יסקינן? מה הכוונה שפדו אותו? האם האדון הראשון הוא כבר התייאש ממנו או לא התייאש? אילי מה לפני יאוש, לשום בן חורין, המי לא ישתעבד. אם האדון הראשון לא התייאש ממנו, אז למה, אם פדו אותו לשום בן חורין, איך הם יכולים להפקיע אותו מרשות האדון הראשון? הרי עדיין העבד ברשותו. אז מה מועיל מה שבא האדון השני וחושב מחשבות? זה מסעית תפוסה, נקרא לזה, כן? אלא מה תגיד לאחר יאוש, אז קשה מצד אחר, לשום עבד, מה השתבד? למה הגמרא הבינה שמדובר משתבד לרבו הראשון? אז מה פתאום השתבד? הרי יצא משיבודו ביאוש, הווה מינה היא שמדברים על אדון הראשון. אמר רביי, כאן נראה מחלוקת אביי ורבא. לעולם, לפני יאוש, פדו אותו, עוד האדון לא התייאש. לשום עבד השתבד לרבו ראשון, כי האדון הראשון לא התייאש, אז ממילא בעלותו עליו, שחררו אותו מהעבדות, מהשבי, אז הוא חוזר לאדון הראשון. כן? ובין אם הפודה התכוון לקחת את זה כעבד, אומר, מציע יש לי, אני צריך עבד בדיוק, הוא כל כך מוצח, אני לוקח אותו לעצמי. בכל מקרה חוזר לאדון הראשון, כי לא היה בייאוש, לא היה כנראה. אבל לשום בן חורין, לפי תנא קמא, אליבא דההסבר של אביי, לא ישתבד, לא לרבו ראשון ולא לרבו שני. למה? לרבו שני לא דעה לשום בן חורין פרקי. אומרים לפודה, אדוני, אתה התכוונת לתת לו חופש. מה פתאום עכשיו אתה רוצה פתאום, אדון שלו, לך בכלל אין על מה לדבר. אבל לרבו ראשון נמי לו, למרות שזה לפני ייאוש, אז בעצם, כן, למרות שזה לפני ייאוש, אז הוא כן צריך לחזור לאדון הראשון. בכל אופן, דילמה ממנאי ולא פרקי. חכמים סוברים שמצוות פדיון שבועים, יש מצווה גדולה מאוד, איננה חלה על עבדים קטנים. בכל אופן, חז"ל, למרות שאין בזה מצווה, ראו בזה חשיבות גדולה, כי הרי העבד הקטני חייב במצוות כמו אישה. אז כדי שלא יתבולל בין הגויים ולא יתבטלו מהמצוות הקיימות. לכן באו ואמרו, אנחנו מפקיעים את זכותו של האדון הראשון שלא יתייאש. בעצם לפי הדין אומר תנא קמא היה צריך לחזור לאדון הראשון. אבל יש כאן תקנה, תיקון העולם. הרי העבד הזה, אם אתה תגיד שהוא חוזר לאדון הראשון, יגיד, הפודה, רגע, מה עשיתי? הרי אין פדיון שבועים, כולם מתלהבים, אבל חכמים סוברים, פדיון שבועים של עבדים, זה לא מצווה שלמה, יש בזה איזה תועלת. אז לא יבדו אותו, ואז אנחנו בבעיה, העבד משתקע בין אומות העולם. אנחנו באים ואומרים, כדי שיהיו אנשים יוציאו אותו מהבוט שהוא נמצא בו, היינו מהפלונטר, מהשבי, אנחנו נעקוף את הדין, נפקיע אותו מידי האדון הראשון, כי זה לפני ייאוש, ונוציא אותו לחירות. זה שיטת אביי. אבל עכשיו הוא יסביר, הסברנו את תנא קמא, מה יוסבור אביי לשיטת רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך השתעבד. למי? לאדון הראשון. כסבר, כשם שמצווה לבדות את בני חורין, כך מצווה לבדות את העבדים. יש לנו כאן, הוא חולק על תנא קמא, הוא אומר פדיון שבועים זה גם על עבדים, ואם זה גם על עבדים, אז כמו שאנשים נרתמים בהתלהבות לבדות שבועים, זה מסורת עתיקה מאברהם אבינו שהלך לבדות את לוט בן אחיו, יש בגנים שלנו פדיון שבועים, כן, יש רוצים להגיד שגם קודם, גם תנא קמא סובר ככה, אבל אנשים לא יודעים שמצווה לבדות עבדים. אז אם כן, לא צריך לתקן שיוציא אותו לחירות, כי ממילא יבדו אותו, כי אנשים מוכנים להשקיע גם אם הוא חוזר לקדושת ישראל על ידי שיהיה אצל האדון הראשון. וכל זה לשיטת הבעיה שזה לפני ייאוש. שואלת הגמרא, רבה אמר, רבה יש לו הסבר אחר לקושי, האם המשנה לפני ייאוש או אחר ייאוש. רבה אמר, לעולם לאחר ייאוש. מה היה קשה לנו אם אחר ייאוש? למה השתבד? למה השתבד לרבו ראשון? לעולם לאחר ייאוש. ולשום עבד השתבד, לא לרבו ראשון כמו שבאנו קודם, לרבו שני, מי זה? זה שפדה אותו. אליו הוא השתבד, כן? עד עכשיו הגמרא חשבה שמה שאמרו השתבד עם פדאו, הכוונה לרבו ראשון, לכן היה קשה כמו קשה. הוא אומר לא, הכוונה לא מדברים על האדון הראשון, כי ברגע שבאמת לאחר ייאוש, האדון הראשון יוצא מהתמונה. אז מה שכתוב שהשתבד לרבו השני, לשום בן חורין לא השתבד לא לרבו ראשון לא לרבו שני, זה פשוט עכשיו. אם זה אחר ייאוש, לרבו שני לא, דה לשום בן חורין פרקי. הוא פדה אותו, להוציא אותו לחירות, גמרנו, אין לה שום טענה. לרבו ראשון, נמי לו, דה לאחר ייאוש. אדר, אבא. טוב, עכשיו, מה יגיד לפי רב הרבן שמעון גמליאל? הרי במחלוקת זה מחלוקת בין תנא קמא במשנה לבין רבן שמעון גמליאל. מה הוא יאמר? רבן שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך השתעבד למי? לאדון הראשון. איך יכול להיות? לפי רב הזה מדובר כאן אחר ייאוש. מה פתאום השתעבד לאדון הראשון? כדר חזקיה, כאן נכנס אלמנט חדש, דברי חזקיה, מראשוני המוראים. דאמר חזקיה, מפני מה אמרו? כן, בין כך ובין כך השתעבד. למה באמת הם אמרו, לכאורה מדברים על שמעון גמליאל, מה זה חבריו? הראש מדבר על זה. אז למה הם אמרו בין כך ובין כך השתבד? הרי הוא סובר כי את חזקיה. למה? שלא יהיו כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות, ומפקיע עצמו מיד רבו. מה הוא עושה? נגיד יש לו צרות מרבו, זה רב, תודה רבה, זה רב שהוא לא מסתדר איתו, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא אומר, אני יותר טוב לי ליפול בשבי, יש לי צ'אנס שיהודים יפדו אותי, הרי יש מצווה, קודם כל אני מתפטר ממנו. לא אז לכן אנחנו אומרים, כל המוסד של העבדות, של הרי עבד עברי פסק, כמו שנראה בהערה בהמשך, ברגע שיובל לא נוהג, אין כבר עבד עברי בעם ישראל. הרי כידוע, עבדות התורה שוללת, והעולם הקדמון היה מבוסס על הדמות. אפילו אחרי תקופת המקרא, עוד אצל הרומאים והיוונים, עדיין העבדות הייתה, לא מדבר שבארצות הברית עד לפני כמה שנים, עד שיצא חוק העבדים, עוד משל. התורה, למשל, בעבד עברי, בספר שמות קוראת לו עבד עברי, משפטים. אבל בדברים כבר קוראים לו משנה שכר שכיר עבדך. הוא כבר לא נקרא, כי באמת הזכויות של עבד עברי זה בכלל במונחים אחרים. והמגמה של התורה זה העניין של להוציא מאיתנו את העבדות. גם עבד כנעני, שאנחנו השארנו אותו, עדיין יש לו זכויות גדולות, לא כמו, למשל דוגמה במשפט הרומי, מי שהורג, או ביווני, מי שהורג עבד, זה כמו תרנגולת, אף אחד עושה איתו חשבון. אבל בתורה, יהודי שיהרוג את עבדו, חייב מיטה. יותר מזה, אם הוא נפצע, אם יום יומיים יעמוד, לא יוקם כי כספו הוא, אבל באמת, אם הוא מת בתוך יום יומיים, הרי הוא חייב מיטה. זאת אומרת, יש כאן אנושיות, זה מי שמבין ברקע של הימים האלו. טוב, נחזור לעניין שלנו, כי כאן משמע כאילו, אנחנו עושים תקנה שהעבד יישאר עבד, אבל התורה לא כל כך תומכת בעבדות. אבל עבד כנעני זה כללה של חם. עבד עבדים יהיה לך, יש כאן איזה גדרת הכתוב. כבר ציינו כמה פעמים שבאפריקה נתנו חופש לכל, במשך 50 השנים האחרונות, להרבה מדינות שהם חורבה מבני חם או מבני ישמעאל, והם לא מצליחים להחזיק שלטון. כל הזמן יש שם מלחמות, שבטים, הורגים אחד את השני. כי יש כללה קדומה. עבד עבדים, עבד, עבד כי ימלוך. זה, זה בעיה.
זה לא לסביע. אם יש 9 אנשים,
והעשירי רוצים... זה הסוגיה, שר כוח, ברור שכיוונת. זה יהיה חלק מהעמוד שלה, בדף שלנו.
איך זה שפתאום היה...
טוב מאוד, אז רק רגע. לא התורה כולה על רגל אחת. בואו נמשיך. אם כן, אומרת הגמרא, כדחזקיה, שהוא אומר בעצם, בנכון שזה לאחר ייאוש, היינו צריכים לאפשר את חירותו, אבל כדי שלא יהיה ביד העבד אפשרות להתחמק, מעבדותו, והוא ילך יפיל את עצמו, והוא יודע שיש מצווה לבדות עבדים. ראו גלעד שליט, הוא לא עבד, אבל מה שעשו בשביל, בעם ישראל, בשביל יהודי אחד, חייל אחד, והוא הולך והורס את כל המוסד של העבודה הזאת. לכן, הוא מפקיע עצמו יד רבו, לכן תקנו, אומרים לו, אדוני, לא תרוויח כלום, אתה חוזר חזרה לאותה עמדה.
הוא לא
אומר, יקנו, יבדו אותי, הוא אומר, יבדו אותי לשם עבד, אפילו אם יבדו אותי לשם עבד, תהיה לי אדון חדש, יותר גרוע ממה שיש לי כבר לא יהיה. יש דבר כזה. לפעמים האדם מתייאש, הוא לא, אין כימיה בינו לבין אדונו, לפעמים באמת האדון הוא אכזרי או משהו כזה, או שהעבד לא מסתדר איתו. טוב, שואלת הגמרא, קושיה על רבה, מי טבעי, אמר להם רב שמעון גמליאל, אמר להם לחכמים, כשם שמצווה לבדות את בני חורים, כך מצווה לבדות עבדים. בשלמה לאביי דאמר, מה הוא אמר? לפני ייאוש, שפדו את העבד הזה לפני ייאוש. אז למה חכמים אומרים, תנא קמא אומר שלא ישתבד לאדון הראשון, למה שמה יימנעו אנשים מלבדות אותו, כי תנא קמא סובר שאין מצווה לבדות את העבדים, או כפי הפירוש השני שמביאים שיש מצווה רק אנשים לא יודעים אז לא יבדו אותו. היינו דקמא, אמר רבן גמליאל, אתם תנא קמא חכמים חושבים שאין מצווה, אין בעיה כזאת, כי באמת כשם שמצווה לבדות את בני חורין, כך מצווה לבדות את העבדים, אז כן יבדו אותו. אלא לרבה דאמר, המשנה מדברת מתי לאחר ייאוש. ומה הטעם של חכמים שהם של ו של מה הטעם חכמים לאחר ייאוש? פשוט בגלל שהוא כבר התייאש ממנו. אז מה אם כן, מה שרבן שמעון גמליאל מגיב, כשם זה הרי הטעם שלו משום דחזקיהו, הרי זה אחר ייאוש. אז ממילא מה שהוא אומר לחכמים, חבר'ה, כשם שמצווה לבדות, זה לא רלוונטי, כי הרי זה אחרי ייאוש. אז אם כן, ממילא הטענה שלו צריכה להיות כדחזקיה, שלא יפיל את עצמו. אמר לך רבה, רבן שמעון גמליאל באמת לא ידע מהי כמרי רבנן תנא קמא שאמר את דינו, הוא לא ידע מה הוא אמר. האם לפני ייאוש הוא התלבט, הוא הגיב על כל המצבים. האם הוא בא והגיב על מה שאמר תנא קמא? כנראה תנא קמא לא היה לפניו. אז הוא ידע דעת חכמים, אז הוא אמר, רגע, יש שתי אפשרויות. אפשרות א' של לפני ייאוש, אפשרות ב' של אחר ייאוש. אני לא יודע למה הם התכוונו כשהם אומרים, אם לשם עבד ישתבל שם חורים יוצא לחירות. אם הם מתכוונים, רמשים לה וידם הקרם, אם לפני ייאוש קם ריתו, אז כשם, על זה אני אומר לכם, למה אם לפני ייאוש, אפילו שהשתכוונו לשם בן חורין, השתאבד לאדון הראשון. למה? כי כשם שמצווה לבדות את הבני חורין, כך מצווה לבדות, אין בעיה. הרי האדון עוד לא התייאש. אבל אולי אתם מתכוונים במחלוקת, בדין שאמרתם, זה לאחר ייאוש, כדחזקיה. זאת אומרת, יש כאן, הוא פונה אליהם בשני אופנים. אז ככה רב המוריד מלעצות הקושייה. שואלת הגמרא, עכשיו שאלה עקרונית. אנחנו יודעים, יש קניינים. עכשיו, איך קונים עבד? עבד קונים על ידי חזקה, יש חזקת קניין. כמו שכתוב קידוש עם כף בית, איך זה? מלבישו, אני לא עושה שירות, משמשו. יש גם, אבל יש גם קניין, זה נקרא כיבוש של חזקה. על כך נדבר גם היום. אז יש לנו כאן שתי אפשרויות. בראשונים, רש"י מדבר על קניין של חזקה. חזקת שיעבוד של עבודה, כן? אז נראה. בכלל, הדיון הוא כאן, איך אתה קונה, ממי אתה קונה? מהשבאי? השבאי לא קנה, איך זה שלא? השבאי חטף אותו מאיזה מקום. אז מה פירוש אתה קונה את זה, אתה פודה את זה מהשבאי והופך להיות שלך? זה וירטואלי, לשבאי אין כאן בכלל יד. מה? איך נהיה כאן הקניין? שואלת הגמרא, ורב עדי אמר לאחר ייאוש, ומה זה השתבד, הסברת? לא לרבו ראשון, לרבו שני. רבו שני, ממן קני לי? ממי קנה את זה, הרבו השני שפדה אותו? מהשבאי? משבאי? שבאי גופי, מי קני לי? וכי השבאי בעצמו קנה את זה, והרי אין לו קיינים, הוא לא שילם כסף. עונה הגמרא ואומרת, אין, כן, הוא קנה את זה, קני לי למעשה ידיו. הוא קנה את העבד לגבי מלאכתו, כי על ידי שהאדון הראשון לפי רבה הוא התייאש, אז הוא הפקר, אז הוא קנה אותו על ידי שהוא החזיק בו, למה? למעשה ידיו. כידוע, בכל דבר יש למעשה שני אלמנטים, יש קניין הגוף ויש קניין, מה שנקרא, קניין מעשה ידיים. זאת אומרת, הצד גופני, אתה קונה עבד, אתה קונה את גופו ואת מעשי ידיו. אבל אצל לב, זה בכל דבר. כן, יש קניין קרקע, אתה קונה קניין קרקע, קניין פירות. אבל בעבד יש שלושה דברים. קניין הגוף, קניין פירות וקניין איסור. מה זה איסור שעשו לו? להתחתן בת חורין, שאם הוא רוצה להשתחרר חייב לקבל גט שחרור. כמו אצל אישה, יש לו כאן איזה אלמנט שהוא הופך להיות ישות מיוחדת, אז יש כאן דבר נוסף על כל קניינים שקונים קרקע, או אתה קונה בית, או אתה קונה חפץ אחר. אז אם כן, כאן השאלה, איך השבי הזה, איך קנה? אתה אומר לאחר ייאוש. אז הוא אומר, לא קנה אותו בקניין הגוף, אלא הוא קנה אותו למעשה ידיו רק, רק קניין דמים. נראה כאן רש"י. אולי נגמור קודם את המהלך כאן בגמרא. אומרת הגמרא, באמת השבי קנה אותו לגבי מעשה ידיו, אין בו קניין הגוף. והיהודי שפודה אותו, הוא קנה לגב, שוב פעם רק לגבי מעשה ידיו. ואחר כך כשהוא מדביל אותו, רש"י אומר, וכולם שואלים על רש"י, שהוא מדביל אותו ומל אותו, אז הוא קונה אותו בגופו. אבל כולם שואלים, הרי מה, זה כמו שאומרים על הקרח, הוא כבר טבל ומל קודם. אז אומרים, הפעולה של הדבלה מחודשת, אבל לא מעשה ידיו. דאמר ריש לקיש.
אבל השבי הזה לקח אותו לפני ייאוש. עכשיו זה אחרי ייאוש. אבל
השבי
לא לקח
את
זה לפני...
שהוא ברח.
העבד
הזה ברח, אז הוא
יתעש
ממנו.
לא, כאן לא מדברים בעבד שברח. עבד שברח זה דין נפרד, כמו שנראה מיד. יש מושג שהאדם מפיל את עצמו. הוא ברח מפילה. כאן דבר על שבי. אז מה אתה שואל?
השבי לקח אותו לפני ייאוש.
כן, נכון.
אז הוא לא יכול לקנות אותו.
אבל ייאוש...
אחרי ייאוש, אז כן. השני מקבל אותו מהשבי.
יפה.
אבל השבי בעצמו לא קנה אותו,
הוא יכול. אותו. למה לא נאמר שאחרי שבוע, אחרי שבוע, זה שאלה שייאוש שלו מדעת. השבי יחזיק אותו חצי שנה.
גנב לא יכול לומר שהדבר הזה שגנבתי הוא שלי, כי אחרי שהוא ייאוש אני לקחתי את זה. זה לא עובד ככה. גנב... הוא שלו, יש
לו
רק חובות גניבה.
כן, מה אתם אומרים?
אני מסכים
עם ליבה. אבל מה אתם אומרים?
הוא גזל אותו, זה לא קניין. אין קניין גזלה, קניין גזלה זה רק חובה. זה רק שהוא חייב להחזיר. אבל זה לא שלו.
נכון.
אין קניין גזלה להיות שלו.
זה
גוף. כן, ואז מישהו אחר לוקח אותו ממנו, הוא קנה את זה.
מי שפודה אותו, אז הוא פודה.
כן, אבל הוא אומר, שבי זוכה, מי קנה לו, אני אומר, לא קנה לו.
מה זה?
הבעלים התייאשו, אין מה לדבר.
כן, אבל הוא טוען, כמו שזכה בו לפני ייאוש, אני לא יודע, אני לא זוכר, יכול להיות שכל המגבלה הזאת שאדם לא יכול לזכות, אם כבר קודם, זה לא דין דאורייתא, זה לא הגיוני. כלומר, אולי אצל גוי זה לא עובד, אם האדם בסופו של דבר התייאש, אז זה קניין. מצד הדין, מה זה חשוב לפני ייאוש אחר ייאוש? אם הוא מחזיק את זה עד אחרי ייאוש, אז עכשיו הוא קונה אותו, כל יום הוא עושה לו עבודות, מעביד אותו. העובדה שהוא לקח אותו קודם, זה אולי תקנת חכמים בעניין הזה, אבל מבחינה תורתית, אמיתית, אז הוא קנה, תמיד.
ככה לא למדתי
בעניינים. טוב, צריך לבדוק את מה שאתה אומר לי, רב ליפה.
הוא מסביר מה זה בדיוק לשבי הזה,
אבל לא, על השאלה הזאת הספציפית. מה שהוא שאל, הוא אומר, הרי הוא זכה בו לפני ייאוש. אז איך לפני ייאוש הוא לא יכול לזכות? אמנם תמיד אנחנו רואים, זכית לפני ייאוש, אחר כך הבעלים התייאשו, אז לא זכית בזה, בגלל שהרמת אותו בזמן ייאוש, זה במציאה וכדומה. אני חושב שזה שונה, זה תקנה מיוחדת.
רגע, אבל מלחמת המלכים.
בגלל שמלחמת
המלכים, אברהם, כן. קבל את כל האלה שהוא לקח אותם בשבי.
כן, כן, נכון.
שכך הוא ויתר על הנפש שאחר.
כן, כן, כן. כן, אבל צריכים ליצור את ההגדרה ההלכתית למה שמעורר לי פה. טוב, בואו לא נתעכב, נמשיך הלאה. עדיין לא התחלנו את הדף שלנו. אומרת הגמרא, איך הוא קונה אותו? אז אולי נראה בכל אופן רש"י. אומר רש"י, למעשה ידיו, אלא לרבה, בערך 12 שורות מסוף העמוד, דמוקי בלאחר יאוש, ותמד את הנקה משום הפקטה דייאוש, הוא... מה הסיבה שהוא קונה בגלל ההפקעה של הייאוש הבעלים הראשונים התיישו? מהי כשם דקאמר? התמא דרשב"ג משום דחזקיה שלא יפיל עצמו לגייסות. אומרת הגמרא, למעשה ידיו, באמת אומרתנו, אומר לו, או, לרב השומר רבו שני, ממן קנילי, אומרת הגמרא, למעשה ידיו, מסביר רש"י, וישראל קנילי מידו למעשה ידיו בקספה. ולגופי בתבילה לשם עבדות. ידמרי המי ועמוד בחולץ, אפילו מל וטבל גבי רבו ראשון, כאן יהיה שבי בייאוש למעשה ידיו. כן? אפילו ישראל נמי מקנה לילה עובד כוכבין למעשה ידיו, כמו שנראה בהמשך, נהי די ישראל נפיק מני ביובל, אבל אם יש שלטון ישראלי, הוא יצא ממנו ביובל, אבל עבד משתבד לעולם. נקרא כאן את הרש"י, למרות שלא קראנו את הגמרא, מהם תקנו, יש לעבד ועמה, ריבוי יהודה, כתיב לאל מיני מהם תקנו, פעמיים מהם תקנו עבד ועמה, כתיב בתרי, וגם מבני התושבים הגרים מכם ולשתוק, בואו נראה את זה בגמרא. אומרת הגמרא, אין כאן אילי למעשה ידיו, הגוי קונה אותו למעשה ידיו. דאמר יש לקיש, מניין לעובד כוכבים שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו. אז מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר, קודם השאלה, גוי, גוי, בכלל גוי, איך הוא קונה גוי חברו למעשה ידיו?
שתעבד בו.
הוא לא יכול לקנות את קניין הגוף. גוי לא יכול לקנות קניין גוף, אפילו את גוי חברו, רק קניין הממוני שבו. שנאמר, וגם מבני התושבים, סוף היקרא, גרים ממכם, מהם תקנו עבד ועמה. המשך הפסוק, מהם תקנו וממשפחתם אשר ממכם, אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה. אז אם כן, מהם תקנו עבד, אתם קונים מהם, מהגויים לעבדים, ולא הם קונים מכם, גוי לא יכול לקנות את אחד מישראל, ולא הם קונים זה מזה, והגוי לא יכול לקנות אחד את השני לעבד. ממשיכה, שואל רב עקיבא, יכול לא יקנו זה את זה? כן? לא, הגמרא ממשיך כאן. מי אומר כאן את הדברים? ריש לקיש. ריש לקיש אומר, יכול לא יקנו זה את זה? אומרת הגמרא, רגע, אתה אמרת ברישה, ואמרת, לא הם קונים זה מזה. אומרת הגמרא, אחי כמר. ולא הם קונים זה מזה לגופו. גוי לא יכול לקנות גוי חברו לקניין הגוף. אמרנו, יש קניין הגוף, קניין דמים שזה מעשה ידיו, ויש מה שנקרא קניין איסור. בדין שישראל קונה עבד כנעני, יש קומה ג' אז מה שהגוי יכול לקנות זה קניין דמים, אבל לא יכול לקנות את קניין הגוף, ולא הם קונים זה מזה לגופו. אין בו, הוא לא יכול לקנות את גופו, לא לגבי גופו ולא לגבי קניין איסור. וגם כן, זה לא כמו שהוא קונה שור וחמור. אז לכן בעצם האדון יכול לשחרר אותו בלי גט שחרור. ואם ברח העבד מהאדון והתגייר, אם ברח העבד מהאדון, אז בעצם הגיור חל. יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו. אולי תגיד שלא יקנו זה את זה למעשה ידיו, מה שהבאנו שלא קונים זה את זה לקניין הגוף, אבל אולי גם לא יכולים לקנות למעשה ידיו. אמרת, אתה אומר דבר כזה, בוא נאמר כאן קל וחומר. עובד כוכבים ישראל, יש פסוק שהוא קונה אותו, הוא יכול לקנות אותו קניין למעשה ידיו. הפסוק הוא, רש"י מביא כאן, איפה הוא קונה אותו? למעשה ידיו שורה שלישית שנאמר, וכי תשיג יד גר... תושב או לעקר, או לעקר, או לעקר, אומר כאן רשי, או לעקר משפחת גר. אז אם כן, אז יש לנו כאן בפירוש שגוי יכול לקנות את, ה, את הישראל. קל וחומר, כן? אומר, עוד פעם, אמרת קל וחומר, עובד כוכב עם ישראל קונה, שכתוב וכי תשיג יד וגר תושב עם אח וכולי, עובד כוכבים, עובד כוכבים לו, כל שכן, בטח שהוא יכול לקנות אותו, וכן, אומרת הגמרא, ואימא נעמילי בכספה, אולי מה שמצאנו, קניין לגוי זה בכסף, אבל מאיפה אתה יודע שבחזקה, שהוא יכול לקנות, הרי השבי הזה לא שילם כסף, הוא הלך והחזיק בו על ידי שבי, מאיפה זה יודעים? אמר רב פאפה, כאן בא נכנס דין מיוחד. עמון ומואב תהרו בסיחון. הרי יש איסור לכבוש את עמון על תצר מות. על תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. גם למואב, גם לעמון אסור לישראל לכבוש. אז איך הם כבשו את, את סיחון מלך חשבון ו, וכבשו את עמון ומואב, חלקים גדולים מהם, כמו שרואים אצל יפתח את הסיפור הזה חוזר על עצמו, בגלל שסיחון כבש קודם, אז עכשיו זה לא נקרא כבר של עמון ומואב. הכיבוש הוציא את זה מידי הבעלות של עמון ומואב. ועל ידי זה עכשיו אנחנו, איך אומרים, בריאה חדשה בפנינו, ישראל יכולים, על זה לא נאמר האיסור. אבל מה רואים? אם אתה קורא לזה כבר שינוי רשות, שקודם זה היה עמון ומואב עכשיו סיחון, זאת אומרת שגוי יכול לקנות מגוי, את הקניין על ידי חזקה. איך, הם, איך סיחון קיבל את עמון ומואב? על ידי כיבוש. אז הנה לך שגוי לא קונה רק בכסף, גם בחזקה. זה מתאים לשיטת תוספות שחזקה, הכוונה לא כמו שרשי אומר, שזה קניין מה שנקרא מעשה ידיו, אלא קניין כיבוש, מעשה הכיבוש, כן? אז על ידי זה, אז לכן, מה עשה כאן רק שנייה? מה עשה השבי? השבי שווה אותו, זה נקרא כמו כיבוש, ועל ידי זה קנה אותו. אומרת הגמרא, אשכחן עובד כוכבים, עובד כוכבים כמו ש... מה מצאנו אצל סיחון? שסיחון כבש גוי אחר, את עמון ומואב, גוי מול גוי. אבל אנחנו רוצים לדעת כאן על עבד כנעני, שהוא כבר ישות ישראלית, יש בו קדושת ישראל, בן ברית, עובד כוכבים, אבל עובד כוכבים מניין שהוא יכול לקנות את ישראל בחזקה, אומר, זה כבר אפילו עבד כנעני, אבל סתם תופס יהודי והופך אותו לעבד, מאיפה אנחנו יודעים שהוא יכול למעשה ידיו? דכתיב, ואילחם בישראל, ואיש בימנו שבי. יש כאן ייתור. מה זה ואיש בימנו שבי? ואיש בימנו, אנחנו יודעים שהוא שבי. כתוב. כן, אמנם יש לומדים מזה לימוד מיוחד, אבל יש כאן כפילות. ואיש בימנו שבי, ואיש שבי. ברור, אז אם כן, זה בא לומר שהוא קונה אותו על ידי השבי. יפה. נראה כאן רשי, אומר רשי, עובד כוכבים שורה שלישית קונה ישראל למעשה ידיו שנאמר וכי תשיג יד גר, או לעקר משפחת גר. אני מליד עובד כוכבים קונה חברו בכספה. דום יד עובד כוכבים קונה ישראל בכסף, דכתיב מכסף מקנתו, בעברי הנמכר לעובד כוכבים. וקניית עובד כוכבים בעובד כוכבים, היה לפתלה, למדת את זה מקניית עובד כוכבים מישראל בקל וחומר, כמו שדיברנו. בחזקה, כגון שבי שהחזיק בו קנאו בחזקת ייאוש, כשהפקירו רבו, כשנתייאש ממנו. הנה כאן זה קצת עונה, רשי כאן, רק אתה שואל איך זה עובד. על ידי כיבוש, אבל אם הוא לא התייאש, איך הוא קונה ממנו? טוב. כשנתייאש ממנו, כאן יש א' בחזקה ולא בכסף. ולא בכסף ולא בחזקה. שעבד כנעני נקנה בו, היינו חזקה של עבדות. רש"י מדגיש חזקה של עבדות, לא חזקת כיבוש. הלבישו, הנה לא, יחצול רבו כנעני מהאישה נקנית, קידוש נקבט. נעיד ישראל קני לעובד כוכבים בחזקה, עד יתקוש עבדים לקרקעות, אבל עובד כוכבים לא קני קרקע בחזקה כישראל, אלא כל קניינו בכסף. למרות שיש אומרים שיש לו גם קניין משיכה. המון ומאב תיארו בשיחון, אומר רשי, על מה עובד כוכבים קונה מחבירו קרקע בחזקה. שם מדברים באמת על כיבוש הקרקע, כדי שישראל יוכלו אחר כך לכבוש למרות האיסור של כיבוש המון ומואב. ואי עבד נמי, כיוון דאף קרי ישראל בייאוש, קנה לעובד קרבים בחזקה. תיארו בשיחון, תכתיב, אל תצר את מואב, וכן בבני המון אל תצורם. וכתיב, כי חשבון עיר שיחון, ואיך המשך הפסוק, אמון עיר שיחון, שהוא לקח מידם את המון ומואב, כי יש המשך הפסוק, אני לא זוכר את לשונו. אלמה תיאר מואב בשיחון ובני המון, ואשכחן ביפתח, שאמרו לו מלאכי בני המון, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו למצרים, מארנון ועד יבוק, ואשכחן שכבשו את ארץ שיחון, וירש את ארצו מארנון עד יבוק וכו', אלמה מבני המון כבשה, מסיחון, ועדור ישראל, חזרו ישראל, כבשו מיני, וטהרה להם. זאת אומרת, זה הכשיר את הכיבוש, מפני שיש כאן בעלות חדשה, זה עבר בטאבו. על ידו אלמה, כאן יהיה בחזקה, עובד כוכבים מישראל מן אלן, כגון עבד זה, שאומר כאן רשי חשוב מאוד, שהעבד הקנה יש לו מעמד של ישראל, כי הוא חייב מצוות כמו אישה, הוא נקרא בן ברית, זה מיניים, ויש בנו שבי, מדיקר אלי שבי, נדלי, שמה מינה, כאן יהיה בחזקה.
קנה עבד כנעני, ואיש ממנו שבי, זה היה עבד
כנעני? יש אומרים שפחה, רשי אומר במקום, שפחה אחת, אבל יש אומרים אפילו, כן, קל וחומר, אם שהוא יכול לקנות בן חורין, אז ודאי שיש עבד הוא יכול. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן. תמיד אני חשבתי שזה קיצור של שימן. ביידיש אומרים, שימן, שמן, רבי שמעון. אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן. עבד שברח מבית האסורים. או, עד עכשיו דיברנו, נפל בשבי. כאן יש סיטואציה אחרת. עבד שברח מבית האסורים, הגויים שבו אותו, והוא ברח משם. יש שלושה מצבים. יש מצב שהגויים שבים יהודי, יש מצב שהעבד בורח מבית האסורים ששבו אותו, יש מצב שלישי, כמו שנראה, שהוא מפיל, מה שאמר חזקיה, שלא יפיל עצמו לגייסות. זה שלושה מצבים שונים. כאן מדברים, עבד שברח בית האסורים, נחסה לחשוב כנקודה שתעזור לנו אחר כך, בשביל לברוח בית האסורים, הוא מכניס את עצמו לסכנת נפשות גדולה מאוד. תזכרו את הנקודה הזאת. עבד שברח בית האסורים יצא לחירות, ונעשה אדון לעצמו למלאכתו, כן? למה? כי מסתם אחרי שהוא נפל בשבי אצל האויב, הוא התייאש ממנו. אז אכן פקע ממנו קניין הממון של האדון, זכה בעצמו. ולא עוד, אלא יש כאן צד ממוני, אבל יש כאן גם קניין איסור. כופים את רבו וכותב לו גט שחרור. למה? כי אתה רוצה שתהיה לו אפשרות לשאת בת חורין, שיהיה לו מעמד, כן? מדברים שכבר טבל לשם עבדות אצל ישראל, והתחייב במצוות שאנשים, אבל אסור לו לשאת בת חורין. אז למרות שהוא השתחרר מקניין הממון של האדון, כמו אצלנו, כי האדון התייאש, אז אחרי שהוא בורח, אז הוא משתחרר, הוא זוכה בעצמו, אבל קניין האיסור לא פוקע, לכן הוא צריך לתת גט שחרור. תנן, הגמרא מביאה סתירה לדברי רבי יוחנן. תנן, זה המשנה שלנו, רבי שמעון גמליאל אומר, בין כך ובין כך השתעבד. מה פירוש? גם אם פדו אותו לשם עבד או פדו אותו לבן חורים, הוא משתבד. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון גמליאל במשנתנו, איפה שבמשניות שנה רבן שמעון גמליאל מול חכמים, הלכה כמותו, תמיד דע לך כלל, אומר רבי יוחנן. שימו לב, זה רבי יוחנן שלנו שאמר שכופים את רבו כותב גט שחרור. אז אם אתה טוען שתמיד פוסקים כמו רב שמעון גמליאל, חוץ משלושה מקומות, ערב וצידן וציידן וראיה אחרונה, שלוש סוגיות, כן, שבהם לא פוסקים כמו רבי יוחנן, בסנדרין, ראיה אחרונה, לגבי דיני עדים שמה. אז אם כן, בכל אופן, יוצא שאצלנו במשנה תנא קמא ורבן שמעון גמליאל כמי פוסקים? כמו רבן שמעון גמליאל. הרי הוא אומר עבד שנשבע ונבדה, הוא נשאר
עבד
לאדון הראשון. אז זה סותר את מה שאמרת בעניין עבד שברח שיוצא לחירות. כן? הרי כי הוא נשאר משובד לאדון שהוא יוצא מהשבי על ידי פדיון. אז גם כשהוא בורח מהשבי אותו דבר. אומרת הגמרא, לכאורה זה תלוי במחלוקת אביי ורבא. בשלמה לאביי מוקל עליהי לפני יאוש. הוא יכול להגיד ככה, המשנה שלנו מדברת לפני יאוש, לכן הוא עדיין ברשות האדון. ואי, עבד שברח לאחר יאוש, לכן הוא אומר שהוא יצא לחירות. גם רבי שמעון גמליאל יודע שהדין הוא ככה, שפקע, זה היה אחרי יאוש, פקע הבעלותו של האדון, זכה עבד. אלא לרב עדי אמר שרבי שמעון גמליאל דיבר על עבד שנבדה לאחר יאוש, ובכל אופן השתאבד לו קש עדי רבי יוחנן לרבי יוחנן, שגם אם רבי יוחנן אמר שעבד שברח יצא לחירות רק אחרי שהתייאש ממנה אדון, אז זה יסתור את מה שהוא פסק, שעדיין הוא משובד לאדון הראשון, גם לאחר שתייאש ממנו. אמר לך רבה, תמה מי? למה, מה הטעם שרבן שמעון גמליאל אומר, שעבד שנבדה נשאר משובד לאדון? משום חזקיה, בעצם מצד הדין, זה אחר יאוש, הוא יצא לחירות. אז למה? שלא יפיל עצמו לפני... כל עבד ימצא פטנט איך להשתחרר מבעלותו של האדם, אז תקנו שלא יצא. אבל כאן אתה רוצה להשוות את זה לנושא של בורח, בורח שני, כי אין חשש שהוא יפיל עצמו, כי אדם שבורח, הוא בורח ומכניס את עצמו לספק נפשות חזק. אשתא לקטא לה מאסר נפשי, אפולי אפיל נפשי לגייסות. האם יסגיר עצמו לגייסות? ודאי שלא. נראה כאן רשי, אומר כאן רשי, או אומר רשי, מן האסורים עבד כנעני שאני קורא רשי, עבד כנעני של ישראל שנשבע וברח מן האסורים של עובדי כוכבים, יצא לחירות מלהתאבד לבעוד, וכותב לו גט. אז אמר רבי יוחנן, כל מקום וקשר לרבי יוחנן, לרבי יוחנן, לקטל המסר נפשי, כדי לצאת מידי הגייסות, שהרי בורח מן הסורים יודע שהוא יסיגו, הוא יארג. כן? כן. מעניין. יש כאן תוספות קצר, שאומר, מה הרבית הראייה מהמון ואהבתי ארוס סיכון? הרי רק לקניין קרקע, אנחנו רוצים קניין הגוף. אומר התוספות השני בעמוד, וכי איך ידי קנו ארצה בחזקה, קנו נעמי גופה בחזקה. לגבי, שואל תוספות, למה צריך ואיש ממנו שבי, לראיה שעובד כוכבים קונה ישראל לקניין דמיו? אם תאמר, למה לי אשתה עד המון מאב תיארו בסיכון? אשתה עובד כוכבים ישראל כאני, עובד כוכבים לא עובד כוכבים לא, כל שכן. ויש לומר, דמייש במנו שבי, לא אבי אלפינן מיני שום קניין, אילב דשמינן דתיארו. ולאחי מה הייתי לאל, מדרש לה, כי דמייש ממנו שבי לחודי, לא אבי ידינן, ומי הוא צריך להטוי את טוב. טוב, נראה הלאה. אומרת הגמרא, עמתי דמר שמואל השתבאי, עמתו, שפחתו של רבי שמואל, היא נפלה בשבי, פרקוה לשום המטה, יהודים פדו אותה על מנת להשאיר אותה בשפחותה, ושדרוה, הם היו אנשים אידיאליסטים, שלחו אותה לשמואל, שלחו לי, ענן כרבן שמעון גם לי אין סביר עלן, שמה? שעבד שנבדה, הוא נשאר משועבד לרבו הראשון. לא קשור, לא חשור למה הוא נבדה. אפילו אם היינו פודים אותו בשביל שתהיה לנו שפחה, זה חוזר לאדון הראשון. אתה רבי, אתה שמואל, שאתה גם אם תרגיד שאתה סובר כתנא קמא, כרבנן זירלן, שמה? שיש פעמים שעבד שנבדה יוצא לחירות. ענן לשום המעטה, דע לך. כי לפי תנא קמא, אם הוא פדה אותו לשם בן חורין, אז הוא יצא לחירות. אנא לשומא מאתא פרגינא ליה. פדינו אותה לשם שפחה, ובאופן זה גם חכמים יודו שהיא משובדת לאדון הראשון. אז הגמרא אומרת, ואינו סבור, כן? הגמרא מציינת, אינו סבור לפני יהושבה. אהבה ולא היא. באמת, לכן הם אמרו. לכן הם אמרו שהם שולחים אותה אליו, כי הם חשבו זה לפני יאוש. אבל הוא אמר להם, שמואל, לא נכון, לאחר יאוש אבא. ולכן, בין לחכמים, בין לרמת שמעון גמליאל, היא יוצאת לחירות, אפילו אם פדו אותה לשם שפחה. אם הבעלים התיישו, אז הוא כבר קונה את עצמו ראשון. וממילא, היא לא מגיעה לידי שמואל. ושמואל לא מבעיה די שתבודי, לא משתבד בה, הוא לא קיבל חזרה את השפחה, אז הוא לא השתבד בה, כי מדובר כאן אחר יאוש, אלא גיטה דחירותה נמי לא הצריכה. הוא אמר, היא לא צריכה גט שחרור, כדי שעכשיו היא הופכת להיות בת ישראל לכל דבר, והיא מותרת להינשא לבן חורין, בלי שום גט שחרור. כן? הוא אומר שיצאה לחירות, או הגמרא תגיד, או אז אנחנו נראה הגמרא תסביר למה, מאיפה הוא יוצא לחירות. שמואל לתמי, אומרת הגמרא, שמואל לתמי, דאמר שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור. כדי להיות עבד כבן ישראל, עד עכשיו הוא בבחינת חייב מצוות כאישה, יש בו קדושת ישראל, אבל לא לגמרי, ואסור לו להתחתן בת חורין. ברגע שהוא שחרר אותו, הוא הופך להיות יהודי. עצם השחרור, סליחה, ברגע שהוא הפקיר אותו, יוצא לחירות במובן השלם, גם בקניין האיסור. ואיך הוא לומד את זה? שנאמר, בקורבן פסח, כתוב, וכל עבד איש מקנת כסף. מה זה עבד איש? מה זה המילה איש כאן מיותר? עבד איש ולא עבד אישה? הרי אין סברה שיהיה הבדל בין איש לאישה, אלא למה אמר עבד איש? עבד שיש לו רשות לרבו עליו, שיש לו קניין ממוני, אז קרוי עבד, ואז יש עליו דיני איסור שאסור לו להתחתן בת חורין וכו'. אבל ברגע שהאדון הוריד ממנו את הצד הממוני, שחרר אותו, אז לא צריך לתת לו גט, שאין לו רשות לרבו עליו, אינו קרוי עבד, וממילא בזה פוקע. מהפסוק הזה הוא לומד שפוקע ממנו שם של עבד, על ידי הפקרה, או על ידי דרך אחרת, נתפקע הצד האיסור שלו. זה אורייתא, כן. אולי זה אסמכתא, אפשר גם להגיד. כן, אני לא רוצה להיכנס לדיונים שיש כאן. נראה כאן רשי, רשי אומר, איש יתר הוא, לא, לא מעריך כאן. שואל, תוספות שואל כאן שאלה יפה. לא צריך בכלל גט שחרור בעבד, בלי שיפקיר אותו, בלי שנפלו לשבאים כל הסיפורים. כל עבד שאדון רוצה לשחרר אותו, יבמית שניים או שלושה, יש מחלוקת כמה צריך להיות הפקר, ויגיד להם, אני מפקיר את העבד. ואז הוא יוצא לחירות, חבל להוציא כסף על השטר שחרור. אומר תוספות, המפקיר עבדו יצא לחירות, אין סרגת שחרור, אין לה קשות, אם כן לשמואל, למה? לשטר בעבד כנעני, לימה לבא פטרי, זיל, יפקיר אותו, כדי אמרי נא פרקם הדקיושין גם בעבד עברי, ומה אם ישן אינה מהטעם, דעבד עברי גופו קנוי, הקטי יפקירנו, דאפילו מנדה צריך בעבד כנעני גט שחרור, היינו כדי להתירו בת חורין, אבל בעבד עברי בלאו הכי מותר בה. הרי עבד עברי יכול לחיות גם, הוא כמו יהודי רגיל. טוב, אומר כאן, לכי פריך למה להשטר דותו לשון עצמו שכותב בשטר, כי עונה הרבה תחורין, הרי את לעצמך, יאמר לו בעל פה, משנה די גופו קנוי, ולא מענה הרי את לעצמך שהוא לשון קניין או לשון מכילה, ולא שטר. ולאותם לשונות צריך שטר, אבל אפקר שמסלג רשותו מעליו, מענה לשמואל אפילו בלא שטר. הוא אומר, יש הבדל בין מכילה לבין שחרור. טוב, אומרת הגמרא. עמתי דרב עדה בר זוטרה, היה חכם אבא בר זוטרא, השתבאי פרקה, הוא תרמודה, גוי תרמודה, אנחנו זוכרים אותו מחנוכה בסוגיית שבת, תרמודאים שמאחרים לחתוך עצים לכבוד, לחמם את הבתים, הדלקת הנר עד שיחלה התרמודאים מהשוק. אם כן, המתו של רב אבא בר זוטרא נפלה בשבי, פדה אותה גוי, בשביל מה? הוא רוצה אותה לשומית את ה... שלחו לילה דידי, בית הדין דאג לשפחה הזאת, הרי היא בת ישראל, איך אומרים, 50%, 75%, אז שלחו לו לרב אבא, אתה, השפחה שלך, היא נפלה בידי התרמודאי, לך, יאות עבדת, שדר לה חגיתה דחירותה, תשלח לה גט שירות, שואלת הגמרא, מה מדובר, אפשר לבדות אותה או אי אפשר לבדות אותה? היא דמה... הוא רצה להתחתן איתה. אז מה מדובר? אם ייתנו לו כסף, הוא ישחרר אותה או לא? אידי, מה צופר כלה? למה לגיטה דחירותה? עבדו אותה בשביל להחזיר אותה לרב אבא. היא תחזור להיות שפחה. אידי, לא, מה צופר כלה? כי שדר לגיטה דחירותה, מה היה והיא? מה יועיל להגיד שחרור? הרי היא שבויה בידו. זה לא עוזר שום דבר. מצוות היא לא תוכל לקיים. עונה הגמרא לעולם דמצו פרקלה. וכיוון דמשדר לה, הפטנטו שבידים אומרים לו, ידידי, תשלח לה גט חירות. למה? עכשיו שתשלח לה גט חירות, חבורי מחברי הדדי ופרקלה. כולם ידעו שהיא בת חורין. אז כמו שאמרנו למעלה, אז כולם יירתמו למצוות פדיון השבועים, כי היא פדויה, כי היא בת חורין. לכן אני מבקש ממך, זה טריק איך לעורר את הציבור. כן? או, כי יודעים, אז הוא אומר, ואם, במיוחד אם אתה פודה אותה לשם בת חורין, לא בשם שהיא תחזור לאדוניה. אבל אם לא ישלח גט שחרור, אנשים לא ירצו להשתמש, להוציא כסף בשביל דבר כזה. והיא באה איתמה, לעולם דה לא מצאו פרקלה. באמת מדובר שאותו התרמודאי רוצה להתחתן איתה, שום כסף, איך כתוב? כל און באהבה בוז יבוזו לו. מתן איש את כל ביתו באהבה, הוא לא מוכן לשחרר אותה. אז מה יועיל שתיתן לה גט שחרור? או, יש כאן תועלת. כיוון דה משדר לה גיטה דחירותה, מתזלה באפה, היא הופכת להיות יהודייה, אז היא אומר, תעופי לי מהעיניים, אפריק לה, שואלת הגמרא, אבל זה לא נכון, למדנו מסכת עבודה זרה, עוד נלמד את זה בעזרת השם, אחרי סדר נשים, אז נגיע לעבודה זרה, ואמר מר, חביבה להם באמתם של ישראל, יותר מנשותיהם, נשות הגויים, אז... ודאי, אפילו בהמות של יהודים, הם חוטים בכל הדברים האלו, משכב בהמה. אז ודאי שאישה, אפילו שפחה או אישה שיש בה יהדות, בטח, אומר, לא, היא כבר לא שפחה, היא כבר בת חורין. אז הוא אומר, אני מילי בצינה, אבל פרסיה, זילה במה. אם מתפרסמים שיהודיה, אם רק הוא יודע, זה בשבילו באמת, הוא חביבה עלי, עד רבה, מים גנובים עם טקו. אבל אם כל השכנים יגידו לו, אתה יש לך, את מי אתה מחזיק בבית? את השטן, כל השמות שהם קוראים ליהודים. אז זה לא, הוא ישחרר אותה. ספר את הגמרא עוד מה יעשה. איימתא דאבא דפומפדיתא. דאבא קמא, אבדל באין שאיסורא כידוע, עבד ושפחה הפקר הניחא ליה. יש בעיה. אז אמר אביי, אילאו דאמר רב יהודה אמר שמואל, אם לא היה את המגבלה שרב יהודה אומר בשם שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, כתוב לעולם בהם תעבודו, שאסור לשחרר עבד, אז הייתי אבא קייפינני למרה, וכדב להגיד את הדחירותה, מה הייתי מרוויח? אז היא הייתה יכולה להתחתן עם בת חורין, ואז עם בן חורין, עם בן חורין, ואז הבעל שלה ישמור עליה, מה קרה? השפחה הזאת התפרפרה שמה וכולם התעסקו איתה וזה כישלון לרבים. אז אומרת הגמרא שמה אמר אביי, אני מוגבל. מצד האמת הייתי נותן לה גט, כופל לתת גט שחרור שתתחתן, אי אפשר לסבול את זה, מכשול כזה בציבור. אבל יש איסור לעולם בהם תעבודו. רבינה אמר, הוא בא וחולק, כי המודה רב יהודה, למה משומילתא דאיסורא, כדי למנוע עבירה מתיר, כן, הצלת רבים מעוון, כמו שנראה גם מצווה דרבים, כן, דוחה, יש כאן איסור לא תעשה, ודוחה את הדבר. שואלת הגמרא, והבעיה משום איסורא, לא, מה, למה הוא באמת, מה קרה שהוא היסס, שהוא הגביל את עצמו בגלל מה שאמר רב יהודה? הרי לא מדברים כשיש כאן כישלון, אמר רב חנין בר קטינא, אמר רב יצחק, מעשה באישה אחת שהייתה חצייה שפחה חצייה בית חורין. איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, איך? כן, היה לה שני בעלים, שותפים היו בשפחה הזאת, ואדון אחד נתן לה גט שחרור, אז מה קורה איתה? אז היא למעשה הופכת להיות חצי שפחת בת חורים. סוגיה בקידושין, אז עובדת יום אחד בית שמאי בית הלל, יום אחד את עצמה יום אחד רבו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תיקנתם את רבו, את עצמו לא תיקנתם, ניסה בת חורים וכולי, לא נחזור על הסוגיה הזאת. אז מה הפתרון? כופים את רבו השני שיתן גט שחרור. וכפו את רבה ועשה אותה בן חורים. ואמר רב נחמן בר יצחק, למה? שמנהג הפקר נהגו בה. אז לכן רואים איפה שקופים את האדון לשחרר כדי למנוע אנשים מלכתו. אומרת הגמרא, אך ישת, יש הבדל. שם, אתם, חצי שפחה, זה פנצ'ר גדול. להתחתן עם עבד היא לא יכולה. כי יש בה כל תא בגוף שלה הוא חצי חצי. מי שזוכר את הצוסות בקידושין דן בשאלה. יש בה חצי עבד, חצי בן חורין. להתחתן עם בן חורין לא יכולה מצד השפחות שבה. להתחתן עם בן חורין לא יכולה מצד השפחות. להתחתן עם עבד היא לא יכולה מצד הבן חורין. אז לכן, יש לנו בעיה. היא תיפול למכשול של עבירה. אבל אחה, אפשר דמייחד לה לעבדי ומנטר לי. גם העבד ש... הוא יגיד לעבד, תשמע, אתה מקבל מתנה, זאת אשתך. אז הוא ישמור עליה מכל משמר. יש שאלה, היה יכול לתת את זה לעבד עברי? עבד עברי יכול לחיות, מותר לעבד עברי בעיר. אז בכלל הוא ישמור אותה.
לא היה עבד עברי.
התשובה היא שאמרנו כבר קודם, שאחרי שפסק היובל, הרי דיני עבד עברי בטלו, אז לכן אין אפשרות כזאת. גופה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר בסוף היקרא, לעולם בהם תעבודו, מי טבעי, מעשה ברב אליעזר. זה סיפור מפורסם שקודם, יעקב, אתה הזכרת, שנכנס בית הכנסת, לא מצא עשרה. דרך אגב, זה רק דרבנן, וכולם מתקשים בסוגיה הזאת. להתפלל במניין זה רק דרבנן. כל התפילה, הרמב״ם אומר, להתפלל פעם ביום זה דאורייתא. אבל עיקר תפילה זה דרבנן. זאת אומרת, שלוש פעמים ביום, והזמנים. אז הוא לא מצא עשרה, ושחרר את עבדו, והשלימו לעשרה. ואם, כמו שמואל שאסור לשחרר עבד, איך הוא שחרר? תשובה, מצווה שאני... למרות שבדרך כלל אסור, כאן זה מצווה, לכן הוא שחרר את... רב לזה שחרר את עבדו, שיהיה להם עניין, כן? או... זה כי זה לא סתם מצווה, מצווה של רבים, כן? הראש אומר, אפילו שזה מדרבנן, אבל כיוון שמצווה של רבים, יש לו את העוצמה שמבטל את האיסור של... את העשה של יחיד, כן? יש לנו עניין של קדושה וברכו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, נמשיך עוד קצת. כתוב לגבי עבד כנעני לעולם בהם תעבודו, טוען רבי ישמעאל רשות, זה לא חובה. הפסוק מלמד שאדם יכול לקנות לעבד מי שאימו כנענית. כלומר, בדרך כלל משבעת העמים אנחנו לא יכולים לקנות, אבל אם אצל גויים הולכים אחרי האבא ולא אחרי האמא, אז אם אביו הוא אחד משאר האומות, הרי התורה צוותה להרוג כל איש משבעת האומות, אבל כיוון שהולכים אחרי האבא, אז לכן יכול להשאיר אותו בידו. וזה מה שכתוב לעולם בהם תעבודו. אתה רשאי לקנות עבד שאבא שלו משאר עמים, למרות שהאימא משיבת עממים. רב עקיבא אומר, מה פתאום זה חובה? אז אם כן, ודילמה, אז לכאורה, היא שואלת הגמרא, מה קשה לרב אליעזר? שאלת, איך הוא שחרר רב דעו, הרי עובר בעשה, או אולי רב אליעזר סובר כמו רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר שזה רק רשות. אז לכן הוא לא שחרר? כן. לכן הוא שחרר? למה הוא שחרר? בגלל, אם אתה אומר שזה חובה, אז קושיה, איך אתה משחרר? במיוחד שזה דרבנן. מצווה דרבים, זה התשובה. מה בכלל קשה? אולי הוא הולך כמו רבי ישמעאל. אומר את המילה לו סלקה דת, ארדטניה, בעדיה, רב לזר אומר חובה. כן, כתוב ברייתא מפורשת, שמה שאנחנו אסור להשתחרר עבד, זה דין תורה, זה לא רשות. אז אם כן, אמר רבא, באני תלת מילי, נחתי בעלי בתי מנכסיון. יש שלושה דברים, שבגלל זה אנשים יורדים מנכסיהם, נהיים עניים. אחד, דמפקה עבדי הוא לחירותה. ועוברים מה לעולם בהם תבודו. המרשה כאן במקום, אין לי זמן להסביר, הוא מראה כאן מידה כנגד מידה, בכל אחד מהדברים, לעיין בפנים מאוד יפה. ודסיירה נכסי ובשבתא. איך אומרים, אתה בונה בחצר, או נגיד בקריאת משה, בונים ברחוב, ריינס, איזה בית יפה קנית. בשבת יש לך זמן, כל המשפחה הולכת לבקר, איך התקדם, מה הקבלן התקדם, וכולי. אז זה אסור בשבת. למרות שהוא לא עושה שום מלאכה, הוא דקבייס, הוא דתי ובשבתא, בעידן בי מדרשה, בזמן שהחכם דורש, אז עושים את הסעודה הקבועה, אז בגלל זה יורדים. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשתי משפחות היו בירושלים, אחת קבע סעודתה בשבתא, ואחת קבע סעודתה ערב שבת. יש אומרים ערב שבת, הכוונה בליל שבת, והם עוברים, עיקר הסעודה למדנו, עיקר הסעודה, סעודת היום, והם קבעו את הסעודה בערב שבת, ושתיהם נקרו, שלושה הדברים שגורמים, בדרך כלל בשבת החכם היה דורש לאנשים שהיו עסוקים במלאכתם כל השבוע, אז חכמים תקנו תקנות מיוחדות שבשעה שהדרשן מלמד, לא יעשו דברים אחרים שכולם השתתפו. טוב, יש למעשה, ביום יש חובה יותר מאשר בלילה, למרות הם שהתכוונו לטובה, הם לא רצו להפסיד את השיעור, בכל אופן יש כבוד השבת. יש אומרים האחד, ערב שבת הכוונה, ערב שבת בצהריים, אז כיוון שאסור לסעוד סעודות מלאות כדי שיכנס לשבת ותיאבון, זה היה החיסרון שלהם. טוב, נעצור כאן, בעזרת השם, היום אנחנו לא נוכל ללמוד הלכה, כי כבר הגיע הזמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כדאי לעיין במרשה מאוד יפה, שלושת הדברים, מידה כנגד מידה. רבי חנניה בן עקשיא אומר,